מזדקנים?
מזדקנים.
פסטה מרובה. הפודקאסט שעוקף את הצנזורה מימין. מה זה אומר?
יוסי עובר. מה הבאת לי לשתות? אך נהדר. תשמע, מה קורה פה? איפה זה המורש הזה?
שפוך את זה לפה שלך, תשפוך. אל תתבייש.
אני... מה זה?
לא יודע, זה אתה הבאת לי.
נכון, זה וויסקי. אנחנו חוגגים היום בפרק שמוקדש ללא אחרת מאשר הגרנדמייזר.
הגרנדמייזר.
כן, הסבתא הגדולה של כולנו. אתה יודע שחיפשתי עליו משהו בגוגל, על הטיפוס הזה של הגרנדמייזר.
נו.
הוא עסוק בסבתא שלו שנים.
נונסטופ.
הוא כאילו לא מפסיק לדבר עליה. יש שם איזה עניין.
מזל ש...
זה לא רק באותו נאום.
אני לא אשלים את מה שחשבתי.
תשמע, יש לי הרבה מה להגיד לסבתות, אבל לפני שאנחנו נגיד משהו, אני רוצה שאחרים יגידו משהו, ברגע שההפקה תסמן לי שאני יכול להכניס מרואיין, אני מכניס מרואיין, כן? זה מה שהולך לקרות. אנחנו הולכים לדבר על סבתות מכמה כיוונים.
סבתא.
על... כן.
כמה סבתות היו לך?
שתיים?
חריג.
כמה לך?
יותר, אבל לא חשוב.
באמת? איך?
בהזדמנות.
אוקיי, יש דברים שאני לא יודע. אז אנחנו הולכים להתעניין ברעיון הזה של סבתות, מה הן עושות, למה הן, איך הן הופכות להיות סבתות, כל מיני שאלות כאלה, תהיות בסיסיות. והבאתי לך את הצעצוע הזה, אתה רואה את זה?
כן.
מרואיינים לא יכולים לראות, אבל יכולים לשמוע אולי.
כן, זה מין דמות סבתא כזו עם הליכון, וכזה סל סופר שהיא צועדת כרגע על השולחן.
כן.
של אמיר.
נכון. כן. אז אנחנו הולכים לדבר על סבתות, אבל אנחנו ישר נתחיל ממרואיין, כדי ככה היה... שלא ישמעו אותנו יותר מדי, בסדר?
כן.
אז שלום לפרופסור גדי אלגזי, מהחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב.
בוקר טוב.
אז אתה אחראי מבחינתנו, אתה כבר מרואיין חוזר אצלנו, זה מאוד מרגש.
יש לנו מרואיין חוזר. פעם ראשונה, לא? בואו נחגוג את זה.
כן, אנחנו רוצים ל...
נשמע לי תקנת נפשות.
שלא תהפוך לקבוע, חס וחלילה.
לא, לא, זהו, הוא הפך לקבוע. אוי, למה יש הד כזה? גדי, אנחנו רוצים לדבר איתך על סבתות, אבל אולי קודם תגיד לנו משהו על המושג הזה של תא משפחתי, ועל המקום אולי של הסבתא בתוך התא הזה, אם בכלל.
כל זמן שאנחנו חושבים על משפחה בתור תא, עדיף כבר שנביא סורגים וננעל את הדלת.
כן.
אבל באמת, אנשים שחוקרים משפחות ושארות, די אלרגיים למונח הזה, ואני אפילו לא בטוח שבהרבה שפות משתמשים בו, כי הוא ככה נותן לנו דימוי של משהו, של מערכת סגורה, שצריך למצוא דרכים לצאת ממנה, וכל מה שאנחנו יודעים על משפחה זה שזאת מערכת דינמית פתוחה. אנשים נכנסים, אנשים יוצאים, אנשים חיים בצד השני של העולם, אנשים מארגנים להם מערכות שלמות של יחסים ושירותים, ואתה יודע, סבתא יכולה להיות בזמנים מסוימים לא חלק מהתא הקטן, כלומר מאיזה משק בית, ועדיין להיות לגמרי חלק ממערכת משפחתית.
אוקיי, ואיך, נגיד, אתה כהיסטוריון, כלומר, יש, סבתא זה משהו שמשתנה היסטורית, התפקיד שלו משתנה, או יש לו, תמקם לי שם משהו על ה... איך לחשוב על סבתות כהיסטוריון?
הרבה לפני כיפה אדומה,
כן.
תחשוב על מערכת היחסים בין הדורות, כאחד המשתנים הכי חשובים בחיים שלנו. ולסדר יש משמעות, ולזמן יש משמעות, כמו שאתה יודע, מישהו אח בכור, נשאר כל החיים אח בכור, לא יעזור כלום.
כן.
עכשיו, בין הדורות יש ארגון שלם, ואין שום סיבה שסבתות יהיו או סבים יהיו פחות חשובים מאשר הורים, תלוי בקונסולציה. יכולות להיות חברות שבהן סבתא היא זאת שמגדלת בפועל ילדים, תלוי בזמינות של ההורים, תלוי במבנה של העבודה, אם ההורים הם מהגרי עבודה, אם ההורים עובדים בעבודות קשות מאוד. אז בין הדורות צריך ככה לדמיין מערכת דינמית של תן וכך, והצד השני שלה זה כמובן השאלה של העברת כוח ורכוש, okay. אם יש כאלה.
רגע, אבל תגיד, גדי, בתור היסטוריון, הרי בעבר בכלל לא היו סבתות, נכון? הרי לא חיו בכלל הגיל הזה שתהיה סבתא.
לא, לא, זה טעות נפוצה. זה לא שלא היית רואה לפני 500 שנה אנשים בגיל 35, או היית רואה מישהו בן 40 ואומר, וואו, זקן, איך הוא עבר את תוחלת החיים הממוצעת. אין תוחלת חיים ממוצעת בעידן פרסטטיסטי. כלומר, זה שאנחנו משתמשים לפעמים במילה 30, זה משום שנניח משהו בין 35-40% מהילדים לא מגיעים לגיל שנה, אז זה מתאים לנו את הממוצע למטה, שחלק מהאנשים נפטרות בגלל כל הסיבוכים של לידות. אבל אם הגעת לגיל 70, הסיכויים שלך להגיע לגיל 80, היו די דומים לסיכויים שלך בשנות ה-60. היום זה קצת יותר טוב. כלומר, זה לא חברה בלי זקנים. יש בה, זאת חברה שיש בה לא מעט זקנים, וחלקם מחזיקים גם הרבה כוח.
ואיך באמת, אני מדבר על הכוח, אז אולי איזה מילה על איך, מה המקום של סבים וסבתות בתוך המערכת אני לא יודע, פטריארכלית או מטריארכלית בחברה קדם מודרנית נגיד?
האמת היא שהמונח שלנו, פטריארכיה ופטריארכלי, יש לו שתי משמעויות. אחת היא המשמעות הגדולה, כל החברות שנשלטות על ידי גברים בדרך זו אחרת, וזה בסדר, רק זה לא אומר לי כלום, כי אני לא, כהיסטוריון אני לא מכיר שום חברה שלא נשלטת על ידי גברים, כולל זאת שאנחנו חיים בה. אבל באופן יותר ספציפי, אנחנו מדברים על מערכת פטריארכלית, כשיש לכם שלושה דורות, והסבא או הסבתא הוא לא מוסע רק לחיבובים, ליטופים, בוא תראה לי איך בונים טיסן. מערכות פטריארכליות הן כאלה שבמקום שהצעירים יקימו משק בית חדש ועצמאי, הם נשארים כפופים לדור הקודם, וסבא, או לפעמים גם סבתא, או זוג כזה, מחזיק בידיו כוח וכאילו משהה את העברת הירושה. כאילו בין הדורות מעבירים, יש שתי פעימות לעברת הכוח, פעם אחת לפעמים בזמן הנישואין, זה מנדוניה או מתנת חתן, ופעם שנייה זה באמת כשמעבירים את הירושה. ויש לנו טיפוס של חברות, למשל חברות עיקרים באנגליה במאה ה-16, חשבו שזה ככה, הם מדברים על מרכז ומזרח אירופה, שבהם פטריארך כזה או מטריארכית כזו, יכולה להחזיק גם בגיל 70 את כל הקלפים צמוד לחזה, וליצור באמת משק בית רב דורי, שיש בו שלושה דורות. זה לא המצב הטיפוסי, אבל הוא בלי ספק... ובלי ספק קיים, וגם יש לו היגיון בתנאים מסוימים. כי הצד השני של זה, זה הזקנים שמנושלים מכל הנכסים, שהם אספו אותם בחייהם ושואלים אותם, תגיד, מה בעצם עשית סבא? תחשבו על התהליכים שקרו בחלק מהקיבוצים בזמן ההפרטה. זה היה נישול מסיבי של דור המייסדים והבונים בחלק מהמקרים.
תרחיב קצת, תסביר למה.
משום שאת מה שהם עשו לפני 50 או 60 שנה, פתאום התחילו למדוד במונחים של כלכלה מודרנית ניאו-ליברלית. ואי אפשר כמעט לעשות את זה. מה גם שמי שהחליטו על הערכה של הנכסים והזכאויות של אנשים, היו כמובן או הצעירים או מנהלים נמרצים שגויסו לצורך העניין. לא היה להם שום אינטרס לעשות צדק עם המבוגרים באמת.
כן. אתה יודע שבחברה, לפחות זו שאני חי בה, אז באמת אין את המבנה הפטריארכלי הזה, הכוח לא נמצא אצל סבא וסבתא, אבל בכל זאת, למשל, אני הבחנתי...
אבל הדירות, הדירות, הדירות עדיין נמצאות אצלם.
אבל אני הבחנתי, לפחות במשפחה שלי, שכשסבא וסבתא נפטרים, אז בעצם המשפחה המורחבת מתפרקת בעצם. אתה כבר לא רואה, אתה רגיל לראות את בני הדודים שלך, אתה חושב שזה משהו שימשך לנצח, אבל בעצם אתה קולט שזה הכל היה בזכות, הדבק היה סבא וסבתא בעצם.
זה מקסים, זה רק מראה לנו כמה קשה לנו כל כך לחקור משפחות, כי זאת מערכת עם מערכת רב קוטבית, מערכת שבה אדם הוא בכל רגע נתון יכול להיות גם אח וגם בן וגם דוד וגם אחיין. אין לנו הרבה מערכות חברתיות שאתה כאילו תופס כמה פוזיציות בבת אחת, לא באופן סדרתי, כן. לכמה אנשים, וכשאתה מסרטט את הקווים, אז רק בדיאגרמות יש איזה קו ברור שמוביל ממך לקוזינה הרחוקה או לאיזה בן דוד, ובפועל אתה מגלה שהקו הזה עובר נכון דרך סבא או סבתא, משום ששם היה המפגש המשפחתי, או שם היו הארוחות, כן. או זה היה חלק מהפולקלור המשותף. יש לנו תפיסה פשטנית של משפחה שמגיעה מביולוגיה שלה, כן? כאילו... הכל ברור מי הגיע ממי ואיך הגנים התפזרו להם. אבל כשחושבים על משפחה כמערך של פרקטיקות, אז אתה יכול לעשות מפה אחרת לפי השאלה אצל מי אוכלים בחג. או את מי לא הייתי מזמין בחיים לחתונה של הבן שלי, אם הוא ישאל אותי.
כן, כן.
מערכת שלמה של פרקטיקות שאנחנו קוראים להם היום קינינג, כאילו משפוך.
אז באמת עבור מישהו שהוא לא היסטוריון, יש דרך כמותית לחקור, לא יודע, נגיד אני רוצה לחקור את תפקיד הסבתא בחברה מסוימת, בתקופה מסוימת, יש דרך, איך עושים את זה כמותית, או מנסים לעשות את זה כמותית?
כמותית אני לא יודע, אני גם לא הייתי לוקח תפקיד אחד, כלומר, תפקיד אחד, יש לי חברה שכזה דבר מדהים על דודות, תפקיד, בגלל שריבוי התפקידים, וכיוון שהמערכת, היא בעצם מערכת שלמה של זכאויות וחובות ופרקטיקות של רילייטינג, פרקטיקות של בניית יחסים, אתה תתחיל אולי בסבא או בסבתא, אבל אתה בעצם תרצה לשחזר מערכות שלמות. עכשיו, הסיכויים שלך למפות מערכות כאלה באופן כמותי הם אפסיים. תחשוב שמדינת ישראל היום לא יודעת למפות משפחות. תפתח את השנתון לסטטיסטיקה ותחפש מה קורה עם המשפחות העשירות, העניות, ותראה שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אומרת, אין לנו מושג מה זה משפחות, אנחנו לא יודעות איך למפות אותן, אנחנו יודעים רק מה זה משקי בית. משקי בית יש להם כתובת, יש בניין, ואנחנו ממסים ואנחנו ממפים לפי השאלה מי גר ביחד עם מי ובמסגרת איזה התחייבויות. כל מה שקורה מעבר לזה, גם מדינות מודרניות לא מסוגלות למפות באופן חד משמעי ובטח לא כמותי.
קדי אלגזי, כרגיל, סיבכת אותנו. תודה רבה.
זה הרעיון.
ונשתמע בפעם השלישית.
להתראות. ביי, להתראות. ביי, ביי.
אפרופו זה שהסבתא, אולי גם הסבא, מחזיקים בידיהם את הידע.
כן.
אז יש לי חידה אליך.
חוד לי חידה.
איזו מהשיטות הבאות לא הוכחה מדעית כטיפול יעיל? האם שמן דגים לטיפול בדלקת מפרקים?
רגע, מה זה שיטות סבתא? כאילו לא הבנתי מה הקשר. אוקיי, תכף אני אבין, סליחה.
לא, הבנת. הבנת? האם זה סירופ מבצל מגורד ודבש הנשמרים במקרר לטיפול בשיעול? האם זו לעיסת פטרוזיליה לריח רע מהפה, או שמה שזיפים יבשים למניעת עצירות?
איזה מהם לא הוכחה כיעילה?
מדעית. FDA, איזה מהם לא עבר אישור FDA. סתם, אני צוחק, כולם תרופות סבתא מוכרות שמצאתי, למרות שאני חייב לומר ששזיפים יבישים זה לא סבתא, זה עובד, זה מונע לצירות. יש גם כמובן את גורמי התמותה המרכזיים לפי סבתא, נכון? ללכת יחף,
כן.
כשקר, לצאת החוצה עם שיער עטוב,
כן.
לישון נכון? עם מזגן, כל הדברים
נכון. האלה
שהם הורגים.
אבל זה לא נכון?
FDA.
כאילו יש ניסיון מצטבר של בני אנוש.
זה עכשיו בניסוי שלב 3 של ה-FDA.
טוב, אני מודה לך על המצות הסבתאיות האלה. איזה קו? קו אחד. ואני רוצה שניקח עוד ככה דוגמה של סבתות ואיך הן מתנהגות, והחלטתי להפנות את מבטנו מזרחה אל אמא רוסיה. שלום לאלה איטקין, דוקטורנטית בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב.
היי, שלום, מה שלומכם?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
אז את מתעניינת, שמעתי כך, בסבתות רוסיות, זה נכון?
נכון מאוד, כן.
אז מה מייחד את הסבתות ברוסיה לעומת סבתות במקומות אחרים?
טוב, דבר ראשון, זה באמת התפקיד הייחודי שהיה להם במשפחה וגם במשק הבית.
שהוא מה?
בגלל כל מיני סיבות היסטוריות של טרור ומלחמת עולם, אבל גם מודל תובעני מאוד של עבודה, ללא משרות חלקיות, או מה שאנחנו מכנים משרות הורה, גם מחסור בדיור ובמסגרות לילדים, נוצר מצב שבאמת לזוגות לא הייתה אפשרות אחרת.
רגע, מה זה לא הייתה מתי? על מתי אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על המאה ה-20, סליחה. לא
לאורך מדברים. כל המאה ה-20?
בערך מתחילת השלטון הקומוניסטי.
מ-1917 והלאה.
בדיוק. אוקיי. כן.
אז תמשיכי.
כן. אז בעצם נוצר מצב שלזוגות לא הייתה אפשרות אחרת חוץ מלגור עם הסבתא ולהישען עליה בכל מה שקשור לטיפול בילדים ובבית. אז הסבתא הייתה ממש חלק מהמשפחה. היא ממש מידה דגם משפחתי ורב דורי ייחודי במאה ה-20.
ולמה? סבא לא היה בתמונה? זאת אומרת, למה את מדגישה את הסבתא?
אז באמת בגלל הטרור הסטליניסטי, שרוב הקורבנות שלו היו באמת גברים, ואחר כך גם המלחמה, כל זה יצר מאזן דמוגרפי לטובת הנשים בברית המועצות. בחלק מהמקומות, למשל, היו 2.7 על 1 נשים על גברים ברוסיה. אז המצב היה באמת, מהבחינה הזאת, די חמור. וכמובן שהיו גם סבים בתמונה, אבל הרוב באמת הסבתות הן אלה שתפקדו בתור מה שאנחנו רואים כתפקיד האימאי דווקא.
ובדרך כלל היו הולכים לסבתא מצד החתן או הקלה, או שזה לא משנה?
אני חושבת, תראה, זה תלוי אם זה בכפר או בעיר, אבל בגדול, בגלל כל המחסור בדיור, אז לא היה משנה, באמת.
והתפקידים שאת מתארת עכשיו של הסבתא הם תפקידים שאת כחוקרת מגלה, או שהיה דיון על זה כבר ברוסיה הסובייטית, על, כן, כאילו היה כבר תעשייה תרבותית סביב הדבר הזה?
לא, האמת שכמעט ולא לא הייתה תעשייה תרבותית, ההפך. התפקיד של הסבתות היה די שקוף, בגלל שהשלטון בעצם לא כל כך אהב אותן. אלו היו נשים מבוגרות, שבדרך כלל גם נולדו לפני שהשלטון הבולשביקי קם, השלטון הקומוניסטי קם, והם ידעו אלטרנטיבה. הם גם היו בדרך כלל הרבה יותר דתיות, והן אלו ששמרו בצורה זו או אחרת על המסורת, והעבירו את ההלאה לילדים. ההורים לא יכלו להרשות את זה לעצמם, כי הם עבדו במקומות עבודה מכובדים, היה חשש שיאנשו, שיפוטרו, והן היחידות שיכלו אז ככה, הם גם היו גם גורם די חתרני, שהשלטון רצה להתעלם ממנו, להשתיק אותו לפעמים אפילו, תלוי מתי כמובן.
כלומר, השמרנות שלהם, אפשר להגיד, הפכה להיות חתרנית, תחת תנאי המשטר הסובייטי?
כן, נכון? כן.
מעניין. כן. והיו התארגנויות של סבתות שנפגשו בכנסייה שלא נהרסה או משהו, בשביל להגיד, אנחנו נמשיך לשיר להם בכוונה שירים דתיים או משהו כזה, או...
כן, האמת היא שאצלי במקורות יש ממש קבוצות לימוד דתיות של סבתות שמתארגנות בשכונה, כל פעם אצל מישהי אחרת, ולמדות ביחד את כתבי הקודש.
אז מה המקורות שלך באמת? איך לומדים? איך חוקרים דבר כזה?
אז בעצם גם הרבה מאוד רעיונות בעל פה שאני עושה עם הנכדים של הסבתות, וככה אני שואלת אותם מה זה היה לגור עם הסבתא, ואיזה סוג של תפקיד היא מילאה בחיים שלהם, וגם לפעמים יש מקורות ארכיונים באמת.
המשטר הסובייטי לא יצא נגדם, כי זה בכל זאת סבתות, אז זה איכשהו הגן עליהם גם, אלמנט כזה?
כן, במובן הזה שהוא לא יצא נגדם בשיא הכוח, מכיוון שהן היו סקנות, ובאמת פחות רלוונטיות, היו לו הרבה מאוד מטרות אחרות למלא. שוב, אנחנו מדברים על תקופה די גדולה, אז זה תלוי מתי ואיפה, כן. אבל בגדול זה הקווים הכלליים.
יש לך איזו דוגמה ספציפית לסבתא מאוד מאוד ייחודית, שלא יודע, עשתה משהו חריג?
כן, כן. יש לי למשל סבתא אחת במקורות, שבמהלך מלחמת העולם השנייה, שמעה שהבת שלה, הבכורה, נשלחה לגולג, כי היא בעצם לקחה קצת אוכל הביתה מהמפעל שבו היא עבדה בו, כדי להכיל את הילדים. אז את האימא שלחו לגולג, והאבא היה בחזית, הילדים נותרו לבדם לגמרי, רעבים, יתומים, בכפר מאוד מאוד מרוחק משלה. אז מה שהיא עשתה זה שהיא בעצם חצתה את כל סיביר על סוס, כדי להביא אותם אליה הביתה. והיו לה כבר בבית עוד 7 ילדים ונכדים איתה, ובכל זאת היא הלכה ובאמת חירפה את נפשה וטירפה את הנכדים האלה גם למשק הבית שלה.
והיא הפכה לגיבורה אז או שלא? כי בעצם לא. מזל, לא.
היא הגיבורה שלי וגם שלה. כן, כן.
טוב, מאוד מעניין. יש לנו גם עוד סבתות כגיבורות, הרי היה פה, זה תמה עכשיו גם בישראל, אז,
כן.
אז יש לנו גם סבתות רוסיות ללמוד מהם.
כן, הרבה מאוד, כן.
אלה איתקין, תודה רבה.
תודה רבה.
רעיון מהיר העיניים הזה.
בשמחה, תודה רבה.
ביי ביי.
על ההזדמנות להתראות. היא סידלי, בבושקי סמאמי, בבי נטשי, בבי אני. Бабы Даши и бабы Томы, потому что родители не были.
Родители!
Родители были на...
Савташили камина родителей, да, 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 чё, чё, за недар.
Савташили гам хацтай Сибир альсус.
Савташили хацтай Сибир блисус.
Сустат рагли.
И сахва это сус элагав.
Ах, какая перина у бабушки, как спалось на перине по ночам. там и сказок, что мы читали.
אתה יודע שבא...
מה אני יודע?
בטבע אנחנו מדברים על דבר שנקרא אפקט הסבתא.
אוקיי.
שהוא קצת דומה לסבתות הרוסיות הסובייטיות האלה. אולי נתחיל רגע עם שאלה. אני יודע שאתה אוהב מאוד שאלות. מי מבעלי החיים הבאים, לדעתך, מציג מה שנקרא מנפאוזה? כן? כלומר, חדלון וסת בעברית, אני חושב. האם אלה פילים, שימפנזים או לוויתנים? רמז, יותר מתשובה אחת עשרה להיות נכונה. רמז, יותר משתי תשובות עשרה להיות נכונה.
כולם.
נכון, אז בגדול...
איך ידעתי.
נכון, תראה, בגדול...
מעולה בחידות, כן.
כן, אז בגדול מנפאוזה זה דבר מוזר מעט בטבע, נכון? כי המטרה שלנו היא להתרבות, ובכל זאת מוצאים את זה, הכי הרבה מוצאים את זה בלוויתנים, והכי הרבה חוקרים את זה גם באורקות, בקטלנים, אבל כשאתה מסתכל נגיד על פילים ושימפנזים שהם כולם יצורים ממעריכי חיים, אתה גם מוצא שנקבות סביב גיל ה-40-50, שזה אגב די דומה לבניות אדם, מתחילה ירידה בפוריות שלהם, ולפעמים הם מעריכים חיים קצת יותר מזה, זה דברים שממש רק בשנים האחרונות אנחנו מגלים אותם, אבל באורקות וגם בלוויתנים אחרים, אבל שם זה נחקר הכי הרבה, אנחנו רואים שיש ממש תפקיד חשוב לסבתא, כן? אנחנו רואים מנפאוזה סביב גיל 40, ועוד היא יכולה לחיות 20-30 שנים נוספות.
והיא עושה משהו?
ולהנהיג את הלהקה, שהיא להקה מטריארכלית, אוקיי? כשהצאצאים בעצם נשארים איתה.
במה? באיזה יצור?
אורקות,
לוויתן
קטלן, כן,
שחור לבן כאלה,
פרי ווילי, בדיוק. ובעצם יש מחקרים שמראים שאם הסבתא מתה, אז הסיכוי של הצאצא, לא של הנכד, למות בשנתיים אחר כך, הוא גבוה פי כמה מאשר אם הסבתא נשארת בתמונה.
הסבתות זה משהו.
כן, הסבתא, הן גם דתיות יותר שם, זה ידוע. הסבתות לאורקות, הן כנראה, אתה יודע, הן כנראה למודות הניסיון, הן יודעות איפה יש את האוכל, הן גם חולקות את האוכל, יש שם העניין של התמחות במציאת דגי סלמון, והן פשוט יודעות, הן יודעות איפה להביא אוכל ואיך לגדל את כולם. לא סתם אנחנו צריכים לפנות לסבתא כשיש לנו שאלה.
מדהים. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלות על
כן.
חשיבות הסבתות במערכת האקולוגית, אבל אני אחכה איתם שנייה, כן.
כן, אנחנו נדחה את זה לאחר כך, כי נמצא איתנו על הקו פרופסור חיים וייס, מהמחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, שכתב ספר על זקנה בחזל. שלום חיים.
שלום רב, את הספר כתבתי עם פרופסור מירה בלברג ביחד.
אוקיי, מצוין. תודה על התיקון. אז באמת, טוב, לא אני ולא אמיר לדעתי מתמצאים יותר מדי בחזל, אבל אם היית שואל אותנו, היינו אומרים משהו כמו, לא יודע, והדרת פני זקן, או משהו כזה, גיל 80 לגבורות, או whatever, או לחוכמה, אני לא זוכר אפילו. אז מה זה בעצם זקנה בחזל?
קודם כל זה נכון, וזה לא מפתיע שזה הדבר שהייתם אומרים, משום ש... בהרבה מאוד מקרים בייצוגים הרשמיים, כלומר, בטקסטים הרשמיים שיש לחזל על הזקנה, כמו טקסטים שיש בעולם היווני, רומי ובמקומות אחרים, הזקנה כמובן מתוארת כדבר, כמרחב של חוכמה, כמרחב של הדרת כבוד, כמרחב שבו הקהילה ממקמת את הזקן, על מנת שישמש כמעין יועץ, כמעין תומך, כמעין מקור חוכמה שאפשר לפנות אליו, אבל בפועל כולנו יודעים, כמו מהחיים עצמם, שדברים הרבה 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 יותר מסובכים מזה.
אז אתה בעצם חוקר סיפורים שמהם בין השורות אפשר להבין על היחס?
נכון, אנחנו לא, אנחנו כמובן גם חקרנו את הייצוגים הרשמיים, כלומר את הדקלרציות, אתה יודע, זה כמו שאתה, כשאתה רוצה להבין מה באמת ממשלה עושה, אתה לא הולך לדקלרציות הרשמיות שלה, אתה הולך אתה יודע, לחצרות האחוריות ובודק מה קורה שם. אז אנחנו בדקנו גם את הייצוגים הרשמיים, אבל גם סיפורים רבים וטקסטים הלכתיים שעוסקים בזקנה לא באופן ישיר, הם כאילו עוסקים בדבר אחר, אבל פתאום מופיע זקן בסיפור, פתאום מופיע דיון על מעמדו של זקן, או מעמדם של הורים מזדקנים במשפחה, ואז מתגלה תמונה הרבה 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 יותר מסובכת. הטיפול בזקנים הוא מורכב, הוא קשה, אלה מערכות חברתיות שעדיין אין בהם רשתות של, אתה יודע, ביטוח לאומי, או רשתות סוציאליות מורכבות, והטיפול מוטל בראש ובראשונה על בני המשפחה. שצריך לומר גם שמושג הזקנה הוא אחר, משום שזה לא הזקנה שאנחנו מכירים מימינו של סבא וסבתא, אלא זקנה של אבא ואמא.
אז תן לנו באמת אולי.
מה זאת אומרת, זקנה של אבא ואמא?
הגילו הרבה יותר, המילה סבא וסבתא, המילה סבא, שהיא מילה בארמית, משמע זקן, לא אבא של אבא. בארמית, או בארמית של שלהי את העתיקה שבה השתמשו כותבי הגמרא, או גם בעברית, אין מילה ייחודית לפונקציה הזאת, לדמות הזאת של סבא וסבתא.
אוקיי.
כי הם פשוט לא היו קיימים.
אז תן לנו אולי דוגמה או דוגמאות לזקנים שעולים מהסיפור וכמה זה קשה או איך מתמודדים עם זה?
אז בואו נתחיל נגיד מסוגיה או מנושא מורכב של כיבוד הורים. ההלכה כמובן דורשת מאיתנו לכבד מאוד את ההורים שלנו ולדאוג לכל צרכיהם. אלא שההלכה במקרה הזה לא מגדירה עד כמה אנחנו צריכים לדאוג להורים, ומגדירה את זה כמו שאומרים לילדים, לפעמים הורים אומרים לילדים עד השמיים וחזרה. אז הם יוצרים איזה נורמה הלכתית מאוד מאוד סבוכה, מאוד בלתי אפשרית, ומה שזה מייצר זה בעצם איזה מין אתגר בלתי אפשרי, שחזל נהנים כדרכם לבחון אותו בגבולות שלו, ואז פתאום מתגלה עולם של זקנים וזקנות, שמתנהגים התנהגויות קיצוניות מאוד, ובכך מעמידים ממבחן את מערכת היחסים שלהם עם הבנים שלהם, מערכות יחסים שהופכות להיות מורכבות יותר ויותר. עכשיו, מה שגם מעניין בזה זה ההיפוך המגדרי שמתרחש בזקנה. גברים זקנים ישנים בבית רוב הזמן, הם ישנים. יש את הסיפור המפורסם שאולי חלקכם שמעתם עליו, על דמה בנתינה, אותו אדם לא יהודי בכלל שחזל באו לקנות מנו אבן יקרה, המפתח לתיבה שבה היה מונחת האבן, היה מונח מתחת לכרית של אביו, ואביו ישן, הוא כמובן לא מאיר את אביו, ובכך משומר על כבודו ומחבר אותו, וחזל הולכים, חוזרים כלומת שהם באו, ורק שנה לאחר מכן הם באים עוד פעם, ואז הם קונים את אשר הם רוצים לקנות. האבא ישן, וזה לא הסיפור היחידי.
עדיין ישן, כבר שנה.
עדיין ישן, כל הזמן ישנים. וגברים פתאום בזקנה חוזרים הביתה, הם הופכים להיות ביתיים מאוד, עייפים מאוד, חלשים, פסיביים, ונשים למרבה הפלא, הופכות להיות בדיוק ההיפוך של מה שהיה בצעירותן, זאת אומרת, המנגנוני הפיקוח החברתיים, הפוליטיים, המגדרים, מוסרים מהן, מכיוון שהן נשים זקנות כבר. והן יוצאות למרחב הציבורי, והן פעילות מאוד, זועמות, כועסות, אותו אדם הבנתינה שאבא שלו ישן ולכן הוא לא יכול לקחת את המפתח מתחת לקרית, פתאום וללא כל סיבה, בסוף הסיפור מופיעה אמא שלו. ומסתבר שאמא שלו הוא איש מאוד מאוד מפורסם וחשוב, חבר מועצת העיר, אגב הבחירות שהיו אתמול, הוא יושב במועצת העיר, פתאום משום מקום מופיעה אמא שלו, דרך אגב הזקנים בהרבה מאוד סיפורים מופיעים משום מקום, מופיעה משום מקום בלא כל סיבה, קוראת לו את הבגדים, יורקת עליו ומרביצה לו. ככה חז"ל מתארים אותה. עכשיו זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם בכל מיני וריאציות. האימהות מסתובבות במרחב, הן כועסות, הן זועמות, הן מאוד מאוד פעלתניות. וזה כמובן מעין תמונת מראה. עכשיו, הפרשנים, רבים מאוד מהפרשנים שהתקשו להבין את הדמות הנשית המשונה הזאת, אמרו אלה נשים שהשתגעו לקראת זקנה. אבל למעשה לא מדובר פה בשיגעון, מדובר פה בעצם במעין מרחב שהיה חסום בפני נשים, כל עוד הן צעירות, פוריות, אימהות, שנתונות כל הזמן לפיקוח ולשליטה של
מאוד, חיים, הגברים בקהילה. את הרעיון שהסבתאות היא באמת, זה רגע של שחרור דווקא. והאמת שגם באמת אנחנו מכירים את זה מה... סבים והסבתות, ככה, אם נתת הגרסה המודרנית, שאומרת, עכשיו לי אין חובות, יש לי רק זכויות, נגיד, כן? יכולים ללעות מהנכדים, אבל הם לא צריכים להתעסק ב... אני יודע, משמוע שלהם, או בכל התדדים האלה, הם יכולים רק לקחת את מה שזה. זה לא, כן, זה לא תופס את כל מה שאמרת, אבל זה מתקשר לי אסוציאטיבית עם הרעיון הזה של אנחנו עכשיו יכולים לבחור מה אנחנו לוקחים מהחיים, ואיפה אנחנו אקטיביים, ואיפה אנחנו רוצים לישון גם.
במהלך העבודה שלנו עבדנו הרבה עם מחקריו של חיים חזן, הסוציולוג.
כן.
שהוא עוסק בזקנה.
כן.
והוא בדק בבתי אבות, הוא בילה בבתי אבות שהיה שם, והוא כמובן גילה שמערכת הדימויים שיש לנו על הזקנה, כמין מרחב מנומנם ומנומס של זקנים שיושבים ומשחקים רמי כל היום, הוא פשוט לא נכון.
כן.
ברגע שהפיקוח מוסר. ברגע שהנכדים והילדים חוזרים הביתה ובית האבות נשאר לבד בלילה, חגיגות שלמות מתרחשות שם.
תגיד חיים, שאלה אחרונה לסיום, אבל מה המסקנה של חז"ל? איך מכבדים אישה שפורצת למרחב הציבורי ומכה אותך?
הבן, על פי הציפייה של חז"ל, צריך לתת לה לעשות כל מה שהוא רוצה, כל מה שהיא רוצה. יש סיפור על רבי טרפון. שכל פעם שאימא שלו הייתה רוצה לעלות למיטה, הוא היה נשכב על הרצפה, היא הייתה דורכת עליו ועולה למיטה. וכל פעם שהייתה רוצה לרדת מהמיטה, היא הייתה דורכת עליו ויורדת מהמיטה.
כמקובל.
כמקובל. כלומר, אתה אומר לעצמך, אלוהים שמו, הולך לאיקאה, תקנה דרגש. אבל לא, יש היום מערכת יחסים שמתכוננת והיא מאוד כוחנית. ואז היא הולכת ומשביצה בבית המדרש בכמה הבן שלה אוהב אותה, וחכם אומר לה, אפילו זה, מה שהוא עושה, זה אפילו לא חצי ממה שהוא אמור לעשות.
יפה.
זאת אומרת, הציפייה היא מצד אחד שהבנים יכבדו את הוריהם, מצד שני, הזקנה מאפשרת חז"ל מספיק הגונים כדי לתאר את הזקנה כמרחב שבו מתרחש איזשהו שחרור מכבלי הנורמות, ואנשים יכולים לעשות דברים אחרים שהם לא עשו, או שהיו אסורים עליהם, בצעירותם, האבות יכולים לנוח סוף סוף, והאימהות יכולות להסתובב במרחב ולעשות ככל העולה על רוחן, דבר שנאסר עליהן לאורך כל שנות חייהן.
נהדר.
אז יש למה לצפות, ובנימה האופטימית זאת אנחנו נודה לך שוב, חיים וייס.
תודה רבה, להתראות.
להתראות.
סבתא שלי שולטת בעולם של הסמים, לימדה אותי לסחור בטראק מגן הילדים, הילדים בתלת אופן, אני ברכב ממוגן, והאוף המתוגן של האחי הכי טעים.
לא, מה שקורה שם בבתי אבות, תאמיני.
אז אתה יודע שאני קראתי הרבה על בתי אבות לקראת הפרק הזה, וצפיתי גם, נכנסתי לאתרים של בתי אבות, נרשמתי לכמה בתי אבות.
אה, זה טוב, לתפוס מקום בזמן.
עד שזה הגיע לשלב...
יש לך קצת זמן, יוסי.
עד שזה הגיע לשלב של ה...
אתה לקבל ספאם.
לא, של תן איזה מספר טלפון, ואז אמרתי, שם אני עוצר, אבל באמת, אתה יודע, יש... אתה צריך למלא כמה כסף אתה מוכן לשים בכניסה, חצי מיליון, מיליון שקל, מה הסכום לחודש, האם אתה פעיל, אין סוף שאלות כאלה של בדרך. שמעתי גם שכדאי, זה אחד הדברים שכדאי...
האם תביא את הבן שלך לדרוך עליו בכניסה?
האם יש לך דרגש מאיקאה או בן? כן, שם קראתי גם שאחד הדברים שכדאי להסכים עליהם עם בן בת הזוג מראש, כי אחרת זה מקור לגירושין בגיל... האם עוברים לדיור מוגן או לבית אבות?
וואלה, לא, איכשהו כשהתחתנתי לא חשבתי על
לא, אז אנחנו דיברנו בזה והחלטנו.
כן, הבנתי. מעניין.
אז באמת...
אם באמת מצוות כיבוד הורים זה יחס טרנזיטיבי, כאילו אם אני מכבד את ההורים שלי והילדים שלי מכבדים אותי, זה אומר שהילדים שצריכים לכבד את ההורים שלי, כאילו יש גם, זה עובר לסב?
הפוך.
או שזה רק...
אני חושב שהבעיה היא של היום, כאילו כיבוד סבים זה לא הבעיה, הבעיה היא שכיבוד הורים, נכון?
אה, כן. זה משהו.
זאת אומרת, זה לא טרנזיטיבי. כן. אז באמת, כדי לדבר על איך החברה מתנהגת עם אל אל זקנים וזקנות, או סבים וסבתות.
כן.
הזמנו את פרופסור ליאת איילון, מבית הספר לעבודה סוציאלית, באוניברסיטת בר אילן, שחוקרת גילנות. שלום ליאת.
הלאה.
מה העניינים?
בסדר, מותר להעיר על
ההקדמה? תמיד, אנחנו בכוונה מדברים שטויות כדי שיקטלו אותנו מיד אחר כך.
לא, לא שטויות, אבל הרעיון שזקנה זה שווה סבא סבתא, זה כבר בעייתי, למה לא לכולם יש נכדים.
נכון.
אז רציתי להקדים עם זה, שאולי פשוט זקנים זקנות.
אני אלך איתך עוד צד, ונגיד, וגם אלה שיש להם, זה לא בטוח שהאופן שבו הם רוצים להיות מוגדרים, זה דווקא ביחס לנכדים שלהם. כלומר, יש להם דברים בחיים חוץ מסבתאות.
נכון, אני למשל מזדהה כסבא, למרות שאין לי נכדים. אז
באמת... אני למשל רציתי לאמץ ישר נכדים ולדלג על ילדים, אבל לא הלך לי.
כן, מה שנקרא ילדים בלי חיתולים. אבל אולי עבור אלה שלא כל כך יודעים מה זה גילנות בכלל, אולי תגידי כמה מילים מה זה גילנות, איך חוקרים אותה?
ברור, אז גילנות זה אפליה על רקע של גיל, ובעצם היא יכולה להיות מופנית גם כלפי צעירים וגם כלפי אנשים מבוגרים, והיא יכולה להיות גם חיובית וגם שלילית. אנחנו יכולים לחשוב על זקנים וזקנות, כאנשים שיש להם המון ניסיון חיים וחוכמה, ואולי גם טוב לב, אבל הרבה פעמים הגילנות היא באה לידי ביטוי בצורה שלילית, אז אנחנו נחשוב על הזקנים כעל עול החברה, כעל אנשים יותר איטיים, פחות מבינים דברים חדשים, פחות מסוגלים ללמוד דברים חדשים, ובהתאם לזה גם הרגש שלנו יהיה נגיד דחייה מאנשים מבוגרים או גועל, וגם ההתנהגות תהיה כזאת שתגרום לנו לרצות למשל להתרחק מהם מאשר להתקרב אליהם. אז באמת למרות שגילנות היא גם כלפי צעירים וגם כלפי מבוגרים, רוב המחקר עד היום עסק בעיקר באנשים מבוגרים ואיך גילנות באה לידי ביטוי כלפיהם, ומצא שבאמת עיקר הגילנות היא שלילית ויש לה השפעות מאוד מאוד שליליות על אנשים, במיוחד על אנשים מבוגרים.
אז תני לנו דוגמה אולי איך זה משפיע, חוץ מזה שזה מאוד לא נעים, אבל מה...
אז גילנות היא בעצם גם... הקטע המעניין, אני חושבת, בגילנות, לעומת האיזמים האחרים, כמו גזענות או מינניות, זה שהגיל זה משתנה, שמשתנה לאורך החיים. ולכן אנחנו יכולים להפנים לאורך כל החיים שלנו תפיסות מאוד מאוד שליליות על אנשים זקנים, ואז יום אחד להסתכל במראה ולא להצליח להתעלם מזה שגם אנחנו שם. ואז הגילנות בעצם מופנית גם כלפי עצמנו. אז יש בעצם הרבה מאוד מחקרים שמראים איך התפיסות השליליות שלנו, את הזקנה שלנו, קשורות לתוחלת החיים, עד כדי כך שכימתו את זה 7.5 שנים. זאת אומרת, אנשים שתופסים את הזקנה שלהם בצורה יותר שלילית, ימותו 7.5 שנים לפני האנשים שתופסים את הזקנה שלהם בצורה חיובית. זה גם קשור ליכולת החלמה מניתוחים, לשמיעה, קוגניטיבי, שנים אחר כך, עשרות שנים אחר כך.
בעצם את אומרת שאם אני גילן במובן השלילי, שהיום אני, לא יודע, בז לאנשים מבוגרים, אז זה עשוי לקצר, עלול לקצר את תוחלת החיים שלי.
שזה מופנה כלפי עצמי.
כן.
שזה מופנה כלפי עצמי. אז זה דבר אחד, זה הגילנות העצמית, שיש לה ממש השלכות בתחום הבריאות מאוד מאוד משמעותיות. אבל הגילנות היא לא רק כלפי עצמי, אלא היא גם באינטראקציות חברתיות, אנחנו... הולכים לרופא, ואם נלך עם אחד ההורים שלנו, ידברו איתנו, אוטומטי. זה בא לידי ביטוי בעולם התקשורת, שאנשים החל מגיל מסוים נעלמים מהמסך, במיוחד אם הם נשים, אז זה ההצטלבות של גיל ומגדר. זה בא לידי ביטוי ממש בכל התחומים. אני עכשיו חוקרת למשל את הנושא של שינויי אקלים, אז גם בתחום של שינויי אקלים, כל השיח הוא שיח מאוד מאוד מקטב, שמדבר על האשמה של הדורות המבוגרים כלפי הצעירים, בכך שהביאו אותנו למצב הקטסטרופלי הזה. אבל שיח כזה גם בעצם לא מאפשר לאנשים זקנים להיות חלק, למשל, מהתנועה למען מאבק בשינוי האקלים. אז גילנות באה לידי ביטוי ממש בכל התחומים, החל מהרמה המוסדית, שנראה חוקים שונים שמאפשרים אפליה, למשל... באירופה יש מדינות שאתה לא יכול לזכור בהם רכב אחרי מגיל 70. אז זה חוק שהוא לחלוטין גילני, הוא לא מבוסס על שום דבר, הוא מבוסס על הגיל שלך. גם היציאה כפייה ל...
אפשר להגיד, אפשר להגיד גם שזה שאתה מקבל רישיון רק בגיל 16 וחצי, זה גם גילני.
לגמרי, ויש כאלה שאומרים את זה, ובגרמניה קמה מפלגה שבעצם אחד מהסרטונות שלהם היה שכמו שמגבילים צעירים מבחינת היכולת לבחור החל מגיל 18, ככה צריך לשלול את זכות הבחירה מאנשים שיש להם תוחלת חיים של פחות מ-18 שנה.
אז באמת אני רוצה אולי to provoke ולהגיד, נגיד אנחנו הקמנו פעם תוכנית דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, והיה דיון שלם, האם אנחנו רוצים לקבל אנשים שנגיד, לא יודע, מעבר לגיל 40 או משהו כזה, כי היו מועמדים כאלה, וכי אנחנו, ואנחנו בעצם חושבים שהתוכנית הזאת צריכה להכשיר את מדעני העתיד, ואם אתה בגיל מעל 40, אז כבר לא סביר שתשתלב באקדמיה. אז מה כל כך רע בגישה הזו?
דבר ראשון, תוחלת החיים היום היא אחרת. זאת אומרת, מאיפה שהגישה הזאת יוצאת, יכול להיות שמישהו שמסיים בגיל 47, עדיין כן יכול להשתלב באקדמיה. פשוט בגלל שתוחלת החיים מאפשרת את זה, ואנשים מזדקנים בצורה בריאה יותר בכל זאת. אוקיי. אז זה נקודה אחת.
כן.
ונקודה אחרת, אני חושבת שיש לנו גם את התפיסה של לעבוד עם אנשים מבוגרים, יהיה קשה ללמד אותם, הם לאו דווקא רוצים ללמוד דברים חדשים, כל התפיסות האלה זה תפיסות גילניות.
אבל יש מקום שבו זה הופך ללגיטימי, לא יודע, מועמד בגיל 80 שמגיע לתוכנית דוקטורט שאמורה להכשיר את מדעני העתיד, נגיד?
השאלה אם אנחנו אלה שצריכים לקבוע את זה. זאת אומרת, יכול להיות גם שיבוא דוקטורט מבטיח בגיל 30 והוא פשוט יידרס. ונכון, הכל עניין של סיכויים וסיכונים. זה ברור שבאמת בגיל 80 סביר להניח שמבחינה סטטיסטית הסיכויים להפוך למדען העתיד הם יותר נמוכים. אבל זה לא אומר שאותו בן אדם לא יוציא, אני לא יודעת מה, איזשהו מאמר מאוד פורץ דרך שכן יכול לשנות את התחום שבו, שאליו הוא נכנס. אז אני חושבת שצריך לקחת את זה בחשבון. עוד פעם, הסטריאוטיפים הם לא סתם נוצרים, יש להם איזשהו בסיס מאחוריהם.
כן.
יש רגיון בהם.
כן. טוב, בסדר. תודה רבה, ליאת.
בכיף.
ללא ספק, החברה מזדקנת, והולכים להיות הרבה אתגרים שקשורים לנושא הזה. אם לא כבר.
בין השאר.
כן, אם לא כבר עכשיו. תודה.
כן, תודה רבה.
ביי ביי.
לסבתא של אפרים, לסבתא ברווזיים, לסבתא של אפרים, לסבתא ברווזיים, אחד לבן, שני שחור, אחד לבן, שני שחור, לסבתא ברווזיים, לסבתא ברווזיים.
אתה יודע שבמדעי המוח יש דבר שנקרא grandmother, אולי צריך לשנות את השם לגרנדמייזר.
כן.
סלס, תאי נוירונים שהם תאי סבתא בעצם.
שזה אומר מה?
שזה מונח שהוא כבר די ישן, אבל לפני כשני עשורים הוכיחו אותו, אחרי שהרבה זמן זה הייתה מין בדיחה. זה בעצם נוירון,
כן?
שהוא מאוד מאוד ספציפי, לגירוי ספציפי,
okay. כן?
למשל ג'ניפר אניסטון, או למשל לסבתא שלך, אבל כן. ייצוג לאו דווקא אותו נוירון, כן? כן. לא יודע אם כן את הנכד של ג'ניפר אניסטון,
okay.
אבל לאו דווקא אותו, אבל ייצוג, סליחה, מאוד מורכב שלה, זאת אומרת, זה ייצוג, זה מייצג אובייקט או משהו ספציפי בעולם, אבל בצורה מאוד מורכבת. זאת אומרת, גם פנים שלה, וגם הקול שלה אולי, וגם הטקסט ג'ניפר אניסטון, וגם זוויות שונות, כל הדברים האלה מאירים את הנוירון הזה. זאת אומרת, זו גישה שבעצם אומרת, יש כל דבר שאתה מכיר ולומד בעולם, יש נוירון שמייצג אותו. אז זו גישה כאילו מאוד מאוד רדיקציוניסטית, ספציפית.
אבל למה הם נקראים סבתא?
כי בקטע של, אני חושב שזה הייתה מין בדיחה כזאת בקטע של, מה אתה חושב, שיש נוירון אחד שמייצג את סבתא שלך?
אוקיי.
זה קצת כמו המפס הגדול שדיברנו עליו בפרק הקודם. אבל מה שקרה הוא שכעבור כמה עשורים גילו נוירונים כאלה, אפרופו ג'ניפר אניסטון, מצאו נוירונים שיורים לכל ייצוג של ג'ניפר אניסטון. אגב, הגישה השנייה מדברת על כך שלא נוירון בודד, אלא רשת של הרבה נוירונים מייצגת את ג'ניפר אניסטון.
אני רוצה להגיד שהאבולוציה הכינה אותנו לג'ניפר אניסטון.
מיליוני שנים, אפילו.
לכולנו יש. גם אנשים שלא ראו מעולם את ג'ניפר אניסטון, יש להם כבר נוירונים.
בדיוק, של ג'ניפר אניסטון? כולל סי אלגנס, יש נוירונים. מתוך 300 הנוירונים, אחד מייצג את ג'ניפר אניסטון. אני אגיד ששתיה, כדי שלא נבלבל את המאזינים, נגיד שאין סתירה בין שתי הגישות, כי אותו נוירון שמייצג את ג'ניפר אניסטון, יכול להיות בקצה של רשת כזאת של הרבה נוירונים שמייצגים את ג'ניפר, שזה כנראה מה שקורה במוח שלך.
תשמע, אני לומד פה כל פעם משהו חדש.
כן. אחרי תקופה ארוכה אנחנו חוזרים לפינה האהובה שלנו, בליינד דייט, שבה אמיר טייכר ינסה לזהות מרואיינת שנמצאת איתנו על הקו.
האם זו סבתי? איך הצלחת? אני הייתי בטוח שכבר לא איתנו. שלום למרואיינת.
שלום, מה נשמע?
כן, זה באמת סבתא שלי, אני לא מאמין. איזו התרגשות. טוב, אז אנחנו צריכים לקרוא לך בשם בדוי, סמך. ומה, יש לי דקה עד סוף השיר או משהו? יש לי דקה לנסות להבין איך את קשורה לסבתות.
כן.
טוב, אז אלן?
אלן.
האם את חוקרת משהו שקשור לסבתות או סבים?
לא.
לא. האם את מייצרת משהו?
לא.
לא.
האם את בטוח... סליחה, האם אני מייצרת משהו באופן כללי או שקשור לסבתות? לא, אוקיי, האם את מייצרת
משהו מטריאלי, משהו כמו מכינה דברים, מכינה חומרים?
לא.
לא. האם את אומנית?
כן.
האם את אומנית ששרה?
לא.
הצגה, תעצרי אותי בזה, תיאטרון, ציור...
כן.
ציור?
לא.
לא, תיאטרון. אוקיי. כן. שחקנית?
כן.
אני לא מאמין. שחקנית שמשחקת סבתא באיזושהי הצגה?
לא.
לא, אוקיי. שחקנית... רגע, והקשר שלך לסבתאות קשור להצגה שאת משחקת בה?
לא.
לא.
כמעט, כמעט.
כמעט, כמעט, כמעט. ההצגה, הטקסט של ההצגה נכתב על ידי סבתך, הוא מתאר את סבתך, או קשור לסבתא שלך?
לא.
לא.
לא הצגה, לא הצגה.
לא הצגה.
נעזור לך קצת.
לא הצגה, אבל כן משהו בתיאטרון, או כן משהו שעולה על הבמה. את עולה?
לא, לא.
לא על הבמה. קולנוע? לא, אבל הייתי אומרת קולנוע. כן, קולנוע.
כן.
הוא מעניין.
כן.
אוקיי, חשבת.
לא שאלת על קולנוע.
כי אני חשבת כמו תיאטרון. כן. אוקיי, אז את שחקנית קולנוע. ג'ניפר אניסטון.
כמעט.
לא.
לעזור לך, אתה כבר כמעט שם.
תעזור, אוקיי.
אז נמצאת איתנו עינת ויצמן, שהייתה...
עינת ויצמן.
חגית, החברה של בני במבצע סבתא, אם אני זוכר נכון.
איזה יופי.
נכון.
ויש לך עוד...
ומה זה לא היה קרוב?
את יודעת...
עינת, יצאנו פעם, את שכחת את זה, איזה קטע, אני לא...
הרגשתי שזה לא...
שכחתי.
הרגשתי שזה לא מתקדם, אבל אתה יודע, יש עוד קישור, אתה קשור לעינת בעוד צורה.
אני יודע.
יש שם, אתה יודע, היא הרי אלופת ישראל בקראטה, וטייכר הוא גם קראטיסט רציני, ויש שם סצנה בסרט שאת עומדת, ואני חושב שכשמודיעים, נכון, לבני שסבתא חיה מתה, את עומדת ובועטת בג'ריקן.
נכון.
ואת עושה את זה בצורה מאוד מרשימה, רציתי לשאול אם זה דרש הרבה מאוד אימונים, הסרט.
היו לי כמה אימוני קראטה, אבל לא הרבה, ואני ממש לא... לא אלופת ישראל, ולא בכלל,
יש לך חניקת ג'יוג'יצו יפה כזאת שהיא עושה, עם הרגליים שם, שאני מנסה לדבר בטלפון תוך כדי...
אתה זוכר את הסרט יותר טוב ממני?
לא, יש לה שם איזה, היא עושה עם הרגל ימין שם, כיף מטען מאוד, התרשמתי מהטכניקה.
וואו,
נכון?
אני מתרשמת מהזיכרון, נכון מאוד.
עדיין עוצרים אותך ברחוב וקוראים לך אלופת ישראל?
לא, ממש לא, מזמן לא. מאוד אהבתי את התקופה הזאת שהיו צועקים לי אלופת ישראל, אבל זה כבר לא קורה.
אנחנו צריכים לארגן משהו, כן.
אז...
יאללה.
אז ספרי לנו משהו על סבתא שלך, אנחנו בתוכנית על סבתות.
היו לי שתי סבתות.
כן.
שתיהן כבר לא איתנו.
כן.
שתיהן ניצולות שואה.
כן.
לאחת מהן קראו מינה, והיום לביתי הבכורה קוראים מינה.
וואו, האמת שגם אצלי זה ככה במשפחה. כל הילדים קיבלו שם של סבא או סבתא.
ומה, וספרי לנו קצת מה את עושה היום מאז מבצע סבתא?
עברו איזה 20 ומשהו שנה. אני הפכתי להיות במאית תיאטרון וכותבת, ואני גם משחקת לפעמים בהצגות שלי, ואני עושה תיאטרון דוקומנטרי.
יש איזה משהו עכשיו שאת ממליצה שנגיע?
האמת היא שההצגה האחרונה שלי ירדה, אני עובדת אבל על כמה פרויקטים, אני גם עובדת על סרטים עכשיו, יש שני סרטים שכרגע אני נמצאת בחדר עריכה איתם, גם דוקומנטריים.
משהו ששווה להזכיר?
ברור ששווה.
איזה שאלה, אני לא מבין, מה קורה לך?
משהו שמותר, מותר להזכיר הכוונה, אני לא יודע אם זה סודי או אני יודע...
לא, זה לא סודי, אני עושה סרטים פוליטיים. כן. אחד מהם הוא מתרכז בישיבת ממשלה מ-48, שבה דנים בכל הדברים שקשורים בגירוש הפלסטינים, בביזת הרכוש שלהם, באונס, בטבח, בכל מיני דברים כאלה ואיך להתמודד איתם.
לא שמענו על זה. כן. לא, לא. לא מוכר לנו שום דבר כזה.
נכון, לרוב האנשים בארץ זה לא מוכר. בשביל זה אני עושה את הסרט הזה. זה ישיבת ממשלה שנחשפה לא מזמן, זה דברים שהיו מצומזרים.
והסרט... יפה, אני אוהב שם, אני אוהב...
זה דברים מאוד כבדים. כן, והסרט השני הוא על כפר בדואי שאיתו אני עובדת, זה קוראים לו כפר אל הרכיב. זה כפר ש... נהרס 222 פעמים על ידי המדינה, ונבנה מחדש. כן, זה מאבק ארוך ויקש, ואני עושה גם עליהם סרט.
שמות, כל הכבוד.
בסדר, קצת... קצת פחות שמח ממה שדיברנו עליו עד עכשיו, אבל...
כן, כן.
לא, לא, זה חשוב, זה חשוב ומעניין, וגם נצפה כשזה יצא, ותודה רבה, עינת ויצמן.
בכיף.
להתראות.
ביי.
לא מאמין שבדה לי את עינת פתאום.
אני רוצה להגיד לך שאני מצאתי את עצמי בגרמניה, בדוקטורט, כל כך הרבה פעמים בחדר עם...
עם עינת ויצמן.
לא, עם 20-30 איש מכל העולם, אתה יודע, פלסטינים ובנגלים ומכל דבר שלא זה.
וכולם שפיתו את מבצע סבתא?
יושבים וצופים באמצע הסבתא, סבתא, תוך כדי שאני מתרגם סימולטנית לתערובת של אנגלית וגרמנית, וזה באמת היה סוריאליסטי. כמו שאומרים, דו פנקס שנל אן, ולנגזם מחס דו וייטר.
הבנתי, אתה יודע שבדיוק היה שערוריה עם מבצע סבתא.
אני יודע, כמעט הזמנו את השערורייתי, אבל לא. אני גם רוצה לומר לך שקראתי שב-2023 הופל אתר סדרות, אתה מכיר? שמעת על אתר סדרות?
זה בוודאי.
אתר שהכיל הרבה מאוד חומר פיראטי ישראלי, ולמבצע של, אני חושב, הייתה משטרת ישראל או whatever, מי שלא עשה את זה, למבצע של הפלתו, הם קראו מכת שמש, על שם אותו מבצע, מהסרט מבצע הסבתא.
מאוד מרשים.
נסיים בבריקת הברושים ירקינו ראש.
יוסף, אני שם לך מוזיקת רקע ותעשה לנו סיכום.
כן. יפה. אז למדנו שמשפחה היא דבר מורכב, היא מערכת פתוחה, ולהתייחס אליה כאל תא זה קצת מעליב ומקומם.
למדנו... אם זה התא המפלגתי בברית המועצות הקומוניסטית.
נכון, נגיע עוד לשם. למדנו שהיו מקומות בהיסטוריה שבהם הייתה מערכת פטריארכלית. בכלל יש כל מיני מבנים, אבל מבנה אחד שדיברנו עליו, מערכת של שלושה דורות, שבה הסבא והסבתא אצלם נמצא הכוח. קצת מזכיר, אגב, מערכות של נמצאות בטבע, של אורקות או פילים. לא הספקנו לדבר על פילים, או שימפנזים אפילו במקרים מסוימים, שם זה הסבא אולי. למדנו שמדינת ישראל לא יודעת בכלל למפות משפחות. אם אתה נכנס ללמ"ס, אתה רק יכול לראות משקי בית, אבל אין דרך לדעת מהי משפחה. דיברנו קצת על סבתות ברוסיה, על כך שלזוגות במאה ה-20 לא הייתה ברירה אלא לגור עם הסבתא, וזה יצר כל מיני דברים מעניינים. למדנו שהסבתות האלה היו פרה-בולשיביקיות וגם דתיות, והן אלה שבעצם העבירו את המסורת הלאה, כי הן העזו, מה שמחבר אותנו ישירות לשיחה שלנו על זקנים בחזל, שגם שם יש איזשהו היפוך תפקידים, הגברים בעיקר הופכים להיות ישנונים כאלה, עצלנים, והסבתות יוצאות ומכות מכות את בניהן ומטפסות עליהם כמו היו מדרגה. למדנו על סבתות זוהמות שיוצאות למרחב הציבורי, למדנו שבכלל סבא סבתא זה זקן ולאו דווקא אבא של או אמא של אמא. למדנו, דיברנו קצת על גילנות, שהיא בעצם אפליה חיובית או שלילית שקשורה לגיל. גיל לעומת מין משתנה לאורך החיים, ולכן שימו לב כשאתם מפליגים בגילנות שלכם, וגילנות עצמית יכולה ממש להזיק ואף לקצר את תוחלת החיים. עד כאן.
שום דבר על עינת, אה?
זהו, ניסיתי לחשוב איך מסכמים. אלופת ישראל, אין מה להגיד. אלופת ישראל הייתה ונשארה.
אנחנו מקדישים את הפרק הזה לסבתות, לסבתות שלנו שהיו ואינן, לסבתות שעדיין נמצאות, לסבתות של הילדים שלנו, וגם לסבים. תודה לכל המוראיינים והמוראיינות, דנה עטיה, אמילי טייכר ואלון טייכר ולינוי פריד היו על ההפקה הטכנית, סיוע רוחני, דוברות אוניברסיטת תל אביב, יוסף יובל ואנוכי, אמיר טייכר, תחקיר והגשה, עורך מוזיקלי אנוכי, שאלות, תגובות, מענות ו... עצות סבתא, אתם מוזמנים לשלוח לתפסת מרובה, אוניברסיטת תל אביב, מחלקת דוברות, הדואר 3904-0 תל אביב, 6997-8001, מכתבים מעניינים ובכלל יקרו בשידור, נתראה בפרק הבא, היו שלום ותודה על ההאזנה, ביי ביי.
קאפ אוף טי, פאק אוף קופי.